השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. יהודי ולהבדין נוצרי, מוסלמים, משחקים בקלפים. אסור לשחק בקלפים. נכנסים חיילים, תופסים אותם על חם, לוקחים אותם למלך. לפני שהמלך גוזר את דינם למוות, הוא נותן לכל אחד הזדמנות דיבור להגן על עצמו. הנוצרי ניגש למלך ואומר, כבוד המלך, כדבר נוצרי אל נוצרי, אני נשבע שלא נגעתי בקלפים. נו, כדבר נוצרי אל נוצרי, המלך מאמין לו, משחרר אותו. עולה המוסלמי אומר, אדוני המלך, מוסלמי לעולם לא משקר. אני נשבע בזקן של מוחמד שלא נגעתי בקלפים. נו, המלך מאמין לו, משחרר אותו. הגיע את הראש ליהודי, מה יגיד במי שבע, מי יאמין לו? אומר היהודי, אדוני המלך, הנוצרי לא שיחק, המוסלמי לא נגע בקלפים, ממי שיחקתי, לבד? האבות, אברהם, יצחק ויעקב, היו אנשים ישרים. איך אנחנו יודעים? אפילו בלעם, בלעם הרשע, כשהוא מתאר את האבות במילה אחת, הוא לא אומר צדיקים, הוא לא אומר חסידים, הוא לא אומר תלמידי חכמים, מה הוא אומר? תמות נפשי, מות ישרים. כמו הישרים, מי הם הישרים? אומרים שם המפרשים, שאני אומר בלעם על עצמו שאני אזכה למות, כמו אברהם, יצחק ויעקב, שהיו ישרים. איך הם מתו? ויגווה ויאסף אל עמיו, ויגווה ויעמוד. מתו, בשנייה. גבייה, שמו את הראש על המיטה ומתו, בלי איסורים, בלי מחלות, מתו ברגע. אומר בלעם שאני אזכה למות כמו הישרים, אומר בלעם על עצמו. זאת אומרת שהמילה שמתארת את התכונה של האבות, את האופי שלהם, זה יושר. ולכן מאוד קשה להבין. כל שכן שקשה להבין. כמה פרשיות בספר בראשית. יש בספר בראשית כמה פרשיות שכשקוראים אותם בשבת, יש תחושה של אי נוחות. כל אחד מסתכל על השני ואתה אומר, איך עושים דבר כזה? אפילו האדם כערכן הוא לא היה עושה דבר כזה. כל שכן האבות שנקראו ישרים, אנשים שמוגדרים כישרים, איך עושים דברים כאלה? השיא הוא בפרשת השבוע. יצחק אבינו אוהב את עשיו. למה ככה? זכותו. אוהב את עשיו, זה הילד הגדול שלו, הבכור שלו, הוא אוהב אותו. הוא מחליט לתת לו את הברכות. אבל רבקה ויעקב רוצים שעשיו לא יקבל את הברכות. רוצים שיעקב יקבל את הברכות. אז מה הם עושים? הם מלבישים את יעקב בבגדי עשיו, ומכניסים אותו לאבא כאילו הוא עשיו. אנוכי, עשיו, בחוריך, כן אומר, לא אומר, יש פה בוודאי איזשהו עניין של, לא רוצה לומר גניבת דעת, כי אין פה גניבת דעת הלכתית, כמו שהמפרשים מסבירים, אבל יש פה איזשהו עניין של מרמה, מלבישים, מנצלים את זה שיצחק לא רואה, ומכניסים את יעקב בבגדי עשיו כאילו הוא עשיו, ומוציאים ומקבלים את הברכות. ואיך התורה אומרת את זה בלשון הכי נחרצת, שאף יהודי לא היה מעז להתבטא ככה כלפי האבות? בא אחיך במרמה ולקח ברכתך. יצחק אבינו אומר, תסלח לי, אמא שלך ואחיך רימו אותי. הוציאו ממני את הברכות במרמה, ואתה קורא את זה בבית כנסת, ואתה אומר, ריבונו של עולם, איך? מה? מה התורה רוצה ללמד אותנו בסיפור הזה? אנחנו לא מפקפקים חס וחלילה, ברור שמה שהאבות עשו היה נכון וישר, אבל השאלה היא, מה התורה רוצה ללמד? שגם אנחנו צריכים לרמות לפעמים. ישיבה התורה מספר את הסיפור הזה. וזה לא רק כאן, כאן זה השיא. אבל יש עוד 3-4 פרשיות כאלו בספר בראשית. השבוע אנחנו קוראים בפרשה. יצחק אבינו יורד לגרר, לוקחים לו את האישה, מה הוא אומר? את לא אשתי אחותי? ממי הוא למד את זה? מאבא שלו. כמה פעמים אבא שלו עושה את זה? פעמיים. אומר על שרה, זה לא אחותי, זה לא אשתי, זה אחותי. מישהו היה אומר את זה? אז בסדר, אז מוצאים כל מיני פטנטים, בת אחותי, בת אחי, גם אחיינית נקראת אחות, איך שלא יהיה. זה לא הפשט. האבות עושים פה איזשהו טריק, לא אומרים ממש את האמת, אומרים על האישה, היא לא אשתי, היא אחותי. ובסוף הספר, אחרי יוסף, חוזרים מהלוויה של יעקב. אחרי יוסף רועדים מפחד. עכשיו יעקב, יוסף יכול לנקום בהם. עד עכשיו הוא לא עשה להם שום דבר, למה? כי הוא פחד מיעקב אבינו. הוא לא יהרוג אותם בעיני יעקב. אבל עכשיו שיעקב מת, חזרו מהלוויה, עכשיו ליוסף יש את כל האפשרות, את כל המנדט, לקסח אותם, להחזיר להם על מה שהם עשו לו. מה הם עושים? ניגשים ומשקרים, פשוט משקרים. ניגשים ומה אומרים לו? אביך ציווה אותנו לפני מותו, אבא ביקש למסור לפני שמת, שאל תעשה לנו שום דבר שתסלח לנו. אבל אבא לא ציווה, כי לפי הפשט אבא בכלל לא ידע מכל הסיפור של מכירת יוסף. לפי הפשט לא כתוב בשום מקום שסיפרו לו. שמעתי פעם וורט מבהיל. כתוב בתחילת פרשת ויחי שבא שליח להגיד ליוסף שיעקב חולה. וכל אחד שקורא תמיה, צריך לבוא שליח להגיד ליוסף שיעקב חולה? אבא לא היה איתך 22 שנה, אתה לא עומד במיטה שלו? אתה לא בודק כל בוקר, מתקשר לרופא לשאול מה נשמע? צריך לבוא לקרוא לך שיעקב חולה? שמעתי פעם וורט מבהיל, השורש שלו ברמב"ן. שהוא אומר שיוסף נזהר לא להיות ליד אבא שלו בארבע עיניים. כל ה-17 שנים שיוסף היה במצרים, שיעקב היה במצרים, יוסף נזהר לא להיות איתו אף פעם לבד. למה? כי אם הוא יהיה איתו לבד, מה אבא ישאל?
איך נעלמת?
יוסף למיינקינד, איך הגעת לפה? באו ואמרו לי לפני 22 שנה, חיירה, חלת הוא, טרוף טורף יוסף, הראו לי קטונת תבולה בדם שלך, כך חשבתי. אחרי 22 שנה מתברר תחיית המתים. אתה חי במצרים, משנה למלך. 22 שנה אתה לא מרים טלפון, אתה לא שולח מייל, לא שולח תמונות, נולדו לך נכדים במצרים. אז יוסף, כדי שלא יצטרך לספר את האמת, על הלכו ונמכרהו ולכו ונשליחהו ולכו ונהרגהו, נזהר לא להיות קרוב ליעקב. כמה שהוא אוהב אותו נזהר לו להיות קרוב, אז יעקב בדרך הפשט בכלל לא ידע מהסיפור של המריבה בין האחים ליוסף. והם באים ואומרים, אבא ציווה לפני מותו. וככה לאורך ספר בראשית, האחים עם הכותונת, טוב, אז הם שם עשו אבונות הרבה יותר גדולים מאשר המהות, הם קברו את האח שלהם. אז על זה אני את הסיפור הזה באמת מבודדים. אבל אנחנו מדברים על השקרים הקטנים. הדברים הקטנים האלה שכאילו בשליפה, זה לא אשתי, זה אחותי. אבא אמר, לא אמר. מלבישים את יעקב בבגדי עשיו, לוקחים את הברכות. מה התורה רוצה לומר לנו? דווקא הישרים מתנהגים בצורה כזאת. בואו נקרא, נתחיל במובן מספר אחד מהקטע השני. עבודה זרה דף חפי. הלא היא כתובה על ספר הישר. כך אומר יהושע, הלא היא כתובה על ספר הישר. שואלת הגמרא בעבודה זרה דף חפי, אני בקטע השני במובן מספר אחד. מהו ספר הישר? אנחנו לא מכירים ספר שנקרא ספר הישר. מהו ספר הישר? אומרת הגמרא, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. הישרים של התורה זה לא משה, זה לא אהרון, זה לא דוד, זה אברהם, יצחק ויעקב. האבות הם הישרים של התורה. למה? כי אפילו בלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים. בלעם מגדיר אותם כישרים. ופה אנחנו מתחילים את הקטע הראשון מההתחלה, ברבי הרשע, ברבי החמישי לבית חבד, ושואל במאמרים שלו, אם הם כל כך ישרים, טוב, הוא לא עושה את החיבור, אני עושה את החיבור, אבל אם הם כל כך ישרים, אז למה יעקב לוקח את הברכות בצורה כל כך עקומה? הוא לא יכול לבוא ולדבר עם אבא שלו? רבקה לא יכולה לגשת לבעלה ולומר, יצחק יקירי, אתה לא רואה, משקרים אותך, עשיו מרמה אותך, עשיו צד אותך בפיו, זה לא כמו שאתה חושב, הילד הזה הוא לא כזה תלמיד חכם כמו שהוא משקר, הוא חי עם נשים נוכריות שמקטרות לעבודה זרה, היא לא יכולה לדבר איתו. סתם, כמה זמן הם כבר היו נשואים בזמן הברכות? אם הילדים היו בני 64, אז הם היו נשואים כבר 85 שנה. אז אחרי 85 שנה, עוד אין ביניהם דיאלוג ישיר. הם עוד לא אומרים אחד לשני מה הם חושבים על החיים. אז אחרי 85 שנה יחד, היא מסובבת אותו. למה? למה זה צריך להיות בצורה כזאת? ספר המאמרים תפריס המחת, עמוד 65, אומר הרבי הרשב, אני מתחיל מההתחלה, מובא מספר אחד, הנה רבקה ויעקב עשו כמה ענייני רמאות לקח את הברכות, במה שהלבישה את יעקב בבגדי עשיו החמודות, ויעקב אמר אנוכי עשיו בכורך, היא מלבישה אותו, בגדים לא שלו, יעקב אומר, אנוכי עשיו בכורך, אז בסדר, נגיד עוד מעט, הוא עשה הפסקה, אנוכי עשיו הוא בכורך, בסדר, נו, מישהו מאיתנו היה עושה את הפטנטים האלו לאבא, ולכאורה מפני מה הייתה הנהגה באופן כזה, לקיחת הברכות תהיה במרמה דווקא. למה הקדוש ברוך הוא עשה שלקיחת הברכות תהיה בצורה כזאת ולא בא בנבואה ליצחק? אמר לו, הבן הגדול שלך משקר אותך. זה לא מה שהוא מראה, תיתן לבן הקטן. מה המסר פה? מה התורה רוצה לומר לנו עם כל הרמויות הבלתי פוסקות האלו? אז אנחנו רוצים היום לומר דבר מאוד נועז, צריך לומר אותו בזהירות, אבל זה דבר אמיתי והוא חלק מהתורה. יש דברים חשובים מהאמת. אבל אנחנו הולכים להגיש לזה היום את השיעור. נכון שהאמת היא חשובה, אבל יש ערכים יותר חשובים מהאמת. זה המסר של ספר בראשית. אנחנו נביא היום מהגמרא כל מה שנאמר היום יהיה הכל מחזל, כמובן. כמה וכמה דוגמאות שחזל דנים בתילל בית שמיים, מחלוקות ידועות שאומרות שיש דברים יותר חשובים מהאמת. נכון, אמת זה ערך מאוד חשוב, מדבר שקר תרחק. הדבר היחיד שכתוב עליו שצריך להתרחק ממנו זה השקר. לא כתוב שצריך להתרחק בעבודה זרה, כתוב שצריך להתרחק מהשקר. ועדיין יש בעולם הזה, בחיים המורכבים של העולם הזה, העולם הזה עולם השקר, כל כך הרבה קונפליקטים, כל כך הרבה סתירות, כל כך הרבה תהיות, יש כמה וכמה מקרים שבהם דווקא צריך לבטל את האמת. ויש ערכים יותר חשובים מהאמת. על זה אנחנו רוצים לדבר היום. בבקשה. מה?
זה עובר בגץ הזה גם
הזה? זה עובר חזל.
בדץ.
כן, בדץ, כן.
אולי יעקב לא היה מקבל את זה. זאת אומרת, היו מסברים לו הכל.
יצחק. יצחק לא היה מקבל.
יצחק, זה הבכור שלי, אני רוצה לברך אותו.
נכון.
אז באמת יעקב לא היה יכול לקבל.
יותר מזה, עוד שהיה להם עסק עם רמאי, אז רמאי לא מפסיק לרמות. אז מה שהם היו אומרים, הוא בא והיה אומר משהו הפוך. אתה צודק, אני אומר את זה. נכון שלא הייתה להם ברירה, אבל אני שואל בצורה יותר עמוקה. אני לא בא לדון את רבקה ויעקב, הם לא צריכים את הלימוד זכות שלי. אני בא ושואל מה התורה רוצה ללמד עם זה. הרי אם התורה מספרת סיפור, היא רוצה שנלמד ממנו משהו, נכון? אז עם מה נפשך? אם התורה רוצה להגיד שהם חטאו, בסדר? אז נלמד שאסור לעשות את זה. אבל התורה לא אומרת שהם חטאו, ואת זה באמת אני רוצה לשאול אתכם. מה אתם חושבים? כל כך הרבה פעמים למדנו כבר את פרשת תולדות.
זה שקר לבן, לא?
אוקיי, אז שקר לבן, בדיוק. אז לפני השקר הלבן, מה דעתכם? האם, האם רבקה ויעקב חטאו? האם התורה משדרת שהם חטאו, או שהתורה דווקא מקבלת את המעשה הזה של ה... אוקיי, מה שאנחנו רוצים לומר, בשלושה מעגלים, התורה רוצה ללמד אותנו שיש ערכים חשובים מהאמת, ויהודי בשביל לשרוד בעולם הזה צריך לשנות מהאמת, ואני רוצה, אני אומר את זה בשלושה מעגלים. א', בין אדם לחברו, בין בני זוג, במעגל הכי מצומצם, גם בין בני זוג יש ערכים יותר חשובים מהאמת. לפעמים צריכים לשנות את האמת למען מטרות יותר חשובות ממנה, גם בין יהודים לגויים, אולי זה מה שאתה מתכוון, בשביל שיהודי ישרוד בעולם הזה, צריך להקים את יחידת המסתערבים. מה זה יחידת המסתערבים? זה יעקב שלובש את בגדי עשיו, זה הרעיון. צריך להתחפש לגוי, להתחפש לישמעאלי בשביל לשרוד, בשביל שעם ישראל יוכל לשרוד בעולם הזה, צריך תחבולות, ובעיקר, נאמר, רעיון נפלא ועצום ברמה הרוחנית, בשביל לכבוש את העולם ברמה הרוחנית, לתקן את העולם ברמה הרוחנית, כולנו צריכים ללבוש את בגדי עשיו, אנחנו נאמר, רעיון מאוד מאוד מיוחד. נראה, כך יש כמה מפרשים שמסבירים, שבעצם כל פרשת תולדות, כל פרשת תולדות היא הגנה על רבקה ויעקב. אם נשים לב מה שהתורה בונה את הפרשה הזאת מתחילתה עד סופה לומר, תדעו מההתחלה. הברכות הגיעו ליעקב, לא לעשיו. רבקה ויעקב היו בסדר. זה מה שהתורה עושה בפרשת תולדות, עוד לפני הבכורה. גם הבכורה ועוד לפני זה. כל הסיפורים זה לימוד זכות, זה הגנה על רבקה. נתחיל מההתחלה. דבר מדהים בתחילת הפרשה, הרמב"ן מיד מציין אותו. אמנם בסוף הפרשה, אבל הוא אומר שזה הסיפור הכי חזק של כל פרשת הברכות. רבקה הסתבכת עם ההיריון. סוף סוף אחרי 20 שנה, אין לה ילדים, מתפללים, יש שברוך השם הריון, היא כבר שמחה כמה חודשים. ואז מתחילים, והתרוצצו הבנים בקרבה, מתחילים בעיות בהיריון, יש התרוצצות תוך רחמית, בלגן, היא הולכת לבתי כנסת בלגן ברחם, היא הולכת לכנסייה להבדיל בלגן ברחם, היא לא יודעת מה לעשות, היא מחפשת מישהו שיגיד לה מה יש לה בבטן. אבל לא שיעשה לה אולטרסאונד שיגיד לה גודל ומשקל, אלא אולטרסאונד רוחני, שיגיד לה איזה תכונות יש לעובר שלה. מה הוא רץ לבתי כנסת, רץ לעבודה זרה, לאן הוא הולך? היא לא הולכת לאברהם ויצחק. למה? הרבי פעם אמר בשיחה, היא לא רוצה לצייר אותם. היא גם תצטער כשלמה, זאת 20 שנה לא נכנסה להיריון. עד שהיא נכנסה להיריון, כבר בתחילה להיות אישה קוטרית, כואב לי, לא נעים לי, לא טוב לי בבטן. אז היא לא הולכת לאברהם ויצחק. היא הולכת לצדיק אחר, לשם בן נוח. הוא מסתכל עליה, אומר לה, גברת, יש לך תאומים בבטן? אחד צדיק ואחד רשע. ופה הוא אומר לה עוד שלוש מילים, שהן המילים הכי חשובות לעניין הברכות, וזו תחילת הפרשה. מה הוא אומר לה? ורב יעבוד, ולאום אלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. הוא אומר לה, תדעי לך, זה שיצא שני מהבטן, הוא יותר גדול. רבקה יודעת את זה עוד לפני שהילד נולד, יצחק לא יודע את זה. אומר הרמב"ן, היא אף פעם לא גילתה לו את מה שהיא שמעה בנבואה, כי היא לא רצתה לספר לו שהיא הלכה למישהו אחר ולא הלכה אליו. איזה בעל יקבל דבר כזה שהלך לשאול צדיק אחר, ואת לא מספרת לי שיש לך בעיות בבטן, אז היא אף פעם לא סיפרה לו את זה. היא אבל ידעה שהשני הוא המובחר, והראשון הוא הפחות טוב. נקרא את זה. בראשית חף ג' כך מתחילה הפרשה. ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ורב יעבוד צעיר. אומר השם, עוד לפני שהילדים יצאו, תדעי לך, אני לא אומר לך מי יצא ראשון, מי יצא שני, אבל את תשימי לב שזה שיוצא שני הוא היותר גדול. אגב, רשי מביא לזה משל יפה, הוא אומר למה? הוא מביא את זה עם משל. הוא אומר, כשאתה מכניס לשפופרת שני אבנים, זאת שאתה מכניס ראשון, תצא שנייה. נכון, שפופרת צרה, אם אתה מכניס שתי גולות, זאת שאתה מכניס שנייה, תצא ראשונה. מה זאת אומרת? זאת שהכנסת ראשונה היא בעצם החשובה. היא העיקר אצלך, אבל למעשה היא תצא שנייה. אותו דבר אצל כביכול יעקב ועשיו, יעקב נכנס ראשון לרחם בעניין, כי הוא כאילו עיקר הכוונה, ולכן הוא יצא שני. זאת אומרת שהשני הוא דווקא המובחר. אומר הרמב"ן, זה היה הבסיס שלה ללקיחת הברכות, כי היא שמעה עוד לפני שהם נולדו שהשני יהיה המובחר. אומר הרמב"ן בחפזה עם ד' בסוף הפרשה, נראה שלא הגידה רבקה ליצחק הנבואה ורב יעבוד צעיר, כי איך היה עוברת פי השם? אם היה יודע בנבואה שהצעיר הוא המובחר, היה מעלה בדעתו לתת לו את הברכות? והנה מתחילה לא הגידה לו, כי הלכה לדרוש את השם בלי רשותו. ואני מוסיף מה שהרבי פעם אמר בשיחה, שלא רצתה לצערו עם קשיי ההיריון. ואחרי שהתגבר, אחרי שהילדים כבר גדלו, היא ראתה כמה אוהבת עשיו, מה שאתה אומר, היא ראתה כמה אוהבת עשיו, והיא אמרה, אם אני אגיד לו שיעקב הוא המובחר, הוא לא ייתן את הברכה לאף אחד. כי הוא אוהבת עשיו, ויעקב המובחר, אז הוא ישיר ויגיד שהקדוש ברוך הוא יחלק את הברכות. ואחרי שהתגבר באהבתו לעשיו לא אמרה לו, כי חששה שלא יברך יעקב ויניח הכל בידי שמיים. אם כן, הפרשה מתחילה עם גילוי. דעו לכם רבותיי, כשאתם נכנסים לפרשת תולדות, הצעיר הוא המובחר. אחר כך התורה זורקת לנו עוד רמז. הילדים גדלים, כל אחד הולך לדרכו והגדלו הנערים, והתורה אומרת משפט מדהים. ורבקה אוהבת את יעקב, בלי סיבה, ויהב, בוא נקרא את הפסוק, בראשית כפי כפחת, מה? את עשיו, וואלה, טוב, תודה, טעות שלי. בראשית כפי כפחת, ויהב יצחק את עשיו, אומרת התורה למה? כי צייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. שמנו לב על הרמז של התורה? את יעקב אוהבים בלי סיבה, למה? כי הוא ראוי לאהבה. את עשיו אוהבים למה? כי צייד בפיו. כי הוא חתיכת אחמן. כי הוא חתיכת רמאי, אומר רש"י, מה זה כי צייד בפיו? איזה צייד גורם לאהוב אדם? צייד זה לא מעלה, צייד זה חיסרון. אומר רש"י, לצוד ולרמות את אביו בפיו. הוא היה מרמה את אבא שלו. הם היו יוצאים בבוקר לישיבה שניהם. מה שעשיו היה עושה, היה נכנס לבית המדרש, שומע את הכותרת של השיעור הכללי, את הכותרת של הראש ישיבה, שומע את השאלה, בעשר וחמישה הוא כבר בחוץ, הולך לעשות צייד כל היום, בערב הוא חוזר, אומר, אבא, איזה שיעור היה היום? אבא, איזה דרשה הייתה היום? והיה שואל את השאלות, ואבא היה מתלהב, איזה בן תלמיד חכם. יעקב תמים, לא עושה רוח, לומד בשקט. אבל עשיו עושה רעש מהשאלה אחת שהוא יודע, אז יצחק היה בטוח שיש לו בן גאון. לצוד ולרמות את אביו בפי ושואלו, אבא, איך מייסרים את המלח והתבן? כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות, היה שואל אותו שאלות. מלח ותבן פטור ממעשר. איך מייסרים? אני כן רוצה לעשר. אז אבא אומר, גם תלמיד חכם, גם ירי שמיים, הוא מדקדק במצוות יותר ממה שצריך. אם כן, אז התורה שולחת לנו רמז שני. זה שיצחק אוהב את עשיו, זה לא כי הוא ראוי לאהבה, כי הוא רמאי. כי הוא יודע להוציא מאבא את האהבה. הוא יודע ללחוץ את אבא בנקודות. פעם ראיתי פירוש, למה שאל אותו דווקא איך מייסרים את המלח והתבן? כי איזה מצווה הייתה חביבה על יצחק? מעשר, מה התורה מספרת? שיצחק איסר מהשדה שלו תבוע. זו הייתה מצווה שחביבה עליו. הרמב״ם אומר, יצחק תיקן מעשר. זו מצווה שהוא הביא לעולם. אז עשיו מדקדק לו בעצב הרגיש. אומר אבא, אני רוצה לעשר אפילו מה שפטור ממעשר, להוסיף עוד יותר ממך. אז אבא מתלהב, כסבור שהוא מדקדק במצוות. ואומר הרמב״ן, ואיפה הרמז הכי גדול שהם לא חטאו? אחרי פרשת הברכות. נגמר הסיפור. נגמר הסיפור, הוא יוצא. יעקב יוצא עם הבגדי עשיו, מחופש יוצא החוצה, עשיו נכנס. אבא נותן צרכה, מאיפה אתה מגיע? את מי בירכתי? אבא לא רואה, הוא עיוור. אומר עשיו, זה ההוא, היעקב הזה, שלא מפסיק לעקוף אותי ולעקב אותי כל החיים. אבא, אחרי שהוא צעק ויכל יצחק חרדה גדולה, מה המילים הבאות שלו? גם ברוך יהיה, נו שיהיה ברוך. אומר הרמב"ן, שמעתם דבר כזה? אדם מגלה... אומר הרמב"ן, אדם שמגלה שרימו אותו, ואומר נושוין. מה זה נושוין? אומר הרמב"ן, הוא היה צריך לקלל את יעקב. לומר ככה, עשה לי. ויחרד יצחק חרדה גדולה ויאמר, מי איפה הוא עצה צייד ויבא לי ועבור אחריו? נו, גם ברוך יהיה. אומר הרמב"ן, אין דרך החרד חרדה גדולה וצועק מי הוא אשר עימני שישלים צעקתו, ויאמר מיד, גם ברוך יהיה. אתה מגלה שכייסו לך את הארנק, ואתה אומר נושוין שיהיה לו לשבת. זה לא עובד ככה. היה ראוי שיקללהו. אלא אומר הרמב"ן, התורה רוצה ללמד אותנו שיצחק הבין שזה בסדר. אז יהיה ככה, אז הם צודקים. יצחק קיבל את מה שעשו לו. אלא יצחק אומר על כורחי, שיאפשר לי להעביר הברכה ממנו, כי מאז שבירך אותו, ידע ברוח הקודש שחלה ברכתו עליו. הוא ידע שהברכה נתפסה על יעקב. זאת אומרת שהתורה לא כועסת עליהם. התורה מסכימה שהם עשו דבר נכון. אם כן, אנחנו שווים ושואלים, אז אם הם עשו דבר נכון, אז למה זה כל כך עקום? אם זה כל כך טוב, למה זה כל כך רע? אז למה אי אפשר בצורה נורמלית שהקדוש ברוך הוא יתגלה ליצחק ויגיד לו, אל תברך את הגדול, תברך את הקטן, או שרבקה, תיגש לבעלה, נשואים 85 שנה, זה כבר הזדמנות להתחיל לדבר, ותגיד לו, הבן הגדול משקר אותך, זה לא מה שאתה חושב, שתקתי כל השנים כי זה לא היה נפקא מינה, עכשיו אתה מחלק את הצבא, אז חשוב לי שידע את האמת.
שמחה יהודית,
אוקיי. אוקיי. עכשיו אתם אומרים דבר נכון מאוד. למרות, וזה חשוב לנו לדעת את זה. לפני שאני הולך כל מה שאני הולך להגיד, שמותר לרמות ומותר לשקר, צריך לדעת הברה חשובה מאוד. יעקב לא נהנה של מה שקרה, אבל היה לזה מחיר. לכל דבר שאנחנו עושים בעולם יש מחיר. אם אבא מרמה, גם אם זה מותר לו על פי הלכה, והוא עשה את הדבר הנכון, אבל יש את התוצאה. הילדים למדים ממנו. המילה מרמה מופיעה עוד פעמיים בספר בראשית. תראו את הדיוק של התורה. באיזה הקשרים? שמרמים את יעקב חזרה. יעקב מרמה את אבא שלו, אחר כך עוד פעמיים מרמים אותו. מי מרמה את יעקב? פעם אחת לבן ולאה מרמים אותו ומחליפים את רחל בלאה. פעם שנייה, מה שאמרת, שמעון ולוי מרמים את כל העולם ועולים על בני שכם במרמה. נכון, כן, אמרתי, ודאי, זה ודאי מוסיף. אני אומר, אפילו בדברים האלה, מה שהתורה רוצה לומר, שזה לא עונש, זה לא עניין של עונש, אבל זה תוצאה. זה סביב ומסובה. אם אתה מלמד את הילדים בבית, שאני הוצאתי מאח שלי את הברכות במרמה, אז מה הילדים מבינים? שיש דברים שמותרים, בסיבות טובות, בכוונות טובות, גם שמעון ולוי עשו את זה בכוונות טובות. אגב, גם להרוג את יוסף הם עשו מתוך דין תורה, דין רודף, היה להם כל מיני היתרים. אבל מה לומדים? שבנסיבות מסוימות מותר לעשות את זה. אז זה לא עונש, אבל יש מחיר. אני רוצה לקרוא מדרש עצום. הכנה לפרשה הבאה. אנחנו נקרא בשבת הבאה איך שמרמים את יעקב. הוא מגיע לחופה, יותר מדויק מגיע לאוהל בלילה, מחליפים את רחל בלאה, והיה קם בבוקר והנה היא לאה. עכשיו כרגיל, התורה סותבת בפרט הכי פיקנטי. מה היה בבוקר שהוא מגלה שזה לאה? והנה היא לאה, זהו, יאללה, הולכים לעבודה. מה הוא עשה? הוא זרק עליה משהו, הוא צעק עליה, הוא יצא מהבית, טרק את הדלת. מה היה שם? איך בן אדם מגיב כשהוא מגלה שאשתו, שהיא בת דודתו, שהיא אחת מהאימהות, אחת מרגלי המרכבה, מרמה אותו? הוא צועק למה רימיתני, הוא אומר את זה ללבן, מה הוא אומר ללאה? במפגש הזה באוהל ביניהם, איש ואישה נפגשים בבוקר, הוא מגלה שזה לא מה שהבטיחו לו. שזה לא האיש, הוא שלח למתנות 7 שנים, זה לא שהוא הכיר אותה מאתמול.
לא רשום.
אז אומר המדרש דבר מדהים, שבדיוק זה מה שלאה אמרה לו. הוא אמר ללאה, איך רימית אותי? אומרת לו, לאה, סליחה, אתה המורה שלי. ממך למדתי שכשצריכים להשיג דבר טוב, צריכים לרמות. אתה לא רימית את אבא שלך, אז גם אני, בשביל לזכות ביעקב, רימית. בואו נקרא את המדרש, תנחום הישן ויצא יהוד א', כל הלילה הייתה עושה עצמה כרחל, כיוון שעמד בבוקר, והנה היא לאה, אמר לה, בת הרמאי, למה רימית אותי? אמרה לו, ואתה למה רימית אביך? כשאמר לך, אתה זה בני עשיו, אמרת לו, אנוכי עשיו בכורך. ואתה אומר, למה רימית אני? אתה אמרת, אנוכי עשיו בכורך. אני אומרת, אנוכי לאה, אנוכי רחל צעירתך.
ואיפה
ידע? הם היו בני דודים. יש אומרים שהמדרש הזה לא התרחש במציאות. אבל הרעיון הוא שזה בעצם מה שהיה פה.
המדרש זה מלמעלה.
הרעיון הוא אתה עשית, קיבלת. אגב, קראתי פעם פירוש עצום במפרשי המדרש הזה, שאומר מרה לאה אמרה לו. זה לא סתם, זה לא גן ילדים. אני רמאי, את רמאית. לאה אמרה לו, טיעון הלכתי עצום. היא אמרה לו, סליחה, קנית את הבכורה? אז אתה הגדול, אז אני מגיעה לך. מה היה הסיכום? הגדולה לגדול, הקטנה לקטן. אתה עכשיו הגדול. אז אתה צריך לקבל את הגדולה. אתה לא יכול להיות הגדול, אבל להישאר עם האישה של הקטן. זה לא הולך ככה. זה חבילת הכל כלול. אתה רוצה להיות עשיו? אתה רוצה להיות הגדול? תקבל את האישה של עשיו, את הגדולה. זה לא סתם, זה טיעון חזק, טיעון הלכתי. זה מרימה אחת, והמרימה השנייה, ויענו בני יעקב, אומר את זה בעל הטורים אצלנו בפרשה על המילה במרימה, אומר בעל הטורים, זה מדקדק לי מרימה אחרת. ויענו בני יעקב את שכם במרימה, הוא בא לאביו במרימה, אז באו בניו במרימה. אז זה לא עונש, כי הוא עשה את הדבר הנכון, כמו שנאמר עד מאוד, גם אם הוא היה שואל רב, הרב היה אומר לו, מותר לך לרמות את אביך, כי עשיו נוהג במרמה, כמו שנראה עוד מעט. אבל גם דברים מותרים, יש להם מחיר.
ועשיו לא משלם לך.
אוקיי. הוא כן משלם, ויזעק זעקה גדולה ומורה, יש אחר כך המשך, כן.
כן. הוא יכול להמשיך.
יש מושג של מחיר, גם מותר לאכול, לקנות ארטיק ולאכול בפראות באמצע הרחוב. אבל הילדים מחכים אותך, זה מותר. אבל הילדים אחר כך נוהגים בבעמיות, זה מותר, אבל מחכים אותך, שתדע את המחיר. אם כן, אנחנו מסכמים את השאלה שהיא שאלה חזקה מאוד. מה התורה רוצה ללמד אותנו עם הרמאות הזאת? מה היא רוצה להראות? אי אפשר לעשות את זה בדרך נורמלית, מה אנחנו צריכים ללמוד? אוקיי. אני רוצה לספר סיפור מאוד מיוחד, משל עממי שלא כמנהגנו, זה לא סיפור חסידי, אבל אין יפה ממנו, והוא ממחיש את המסר בצורה מדהימה. פעם בבית חולים, בית רפואה, שוכבים שני אנשים, אחד חולה מאוד, ממש, לא יכול לזוז, חלש, מבוגר, לא יכול לזוז. השני, חולה פחות ממנו, יכול להתרומם. עכשיו, ההוא ששוכב במיטה, איבד הכוח לחיים, מחכה כבר שמלאך המוות יבוא ויקח אותו. השני קצת יותר עם כוח, קצת עם אנרגיה, אז כל יום בשתיים בצהריים היה מתיישב ליד החלון, הוא שכב ליד החלון, היה מתיישב ליד החלון ומתאר לחבר שלו השני מה הוא רואה בחוץ. הוא אומר, אתה שוכב במיטה, אתה חושב שהעולם נגמר? לא. היה מתאר לו, תראה מה אני רואה פה. אגם, עם ברבורים שתים בתוכו. לידו באים ילדים עם האימהות, זורקים להם אוכל, האימהות משחקות איתם. דשא, ירוק מסביב, עצים גבוהים, גן עדן, נוף, פרחים, משפחה, הכל יש פה. ככה כל יום היה מתאר לו את זה בצבעים ומוסיף עוד ועוד תיאור על, על העולם הנפלא שיש בחוץ. ההוא ששוכב במיטה השנייה פשוט קיבל חשק לחיים. התחיל להגיד, אני חייב לחיות רק בשביל לזכות לראות את האגם הזה. כל יום היה מתחזק, אוכל, שוטה, פשוט שיהיה לו כוח עוד פעם להתייצב במיטה, לזכות לראות את האגם הזה פעם אחת. ככה חודשים הוא מתאר לו ומרחיב את התיאור ואיזה עולם נפלא, והוא כבר חי בשביל זה. אחרי כמה חודשים, בבוקר החיות נכנסות לחדר, עוד שההוא ששוכב ליד החלון מת. הגיע יומו. פינו אותו מהמיטה, והשני מבקש לעבור למיטה שלו. הוא עובר על המיטה שלו, בכוחות שיש לו, מתייצב, מסתכל בחלון, ומה רואה? קיר אטום יש מהחלון הזה. העולם שלנו הוא עולם מורכב. ובקונפליקטים שיש בעולם, לפעמים יש דברים שיותר חשובים מהאמת. כמה שהאמת היא חשובה, יש דברים שיותר חשובים מהאמת, שאת צריך לשנות מהאמת. למשל, אני אביא כמה דוגמאות, כולם בדברי חז"ל, אף אחת לא שלי. דוגמה פשוטה, אתה משתתף בחתונה, בן משפחה נגיד, שיהיה צנוע. בסוף החתונה בא הבחור מאושר, עם הקלה, בלי הקלה. נו, איך ההקלה שלי נראה טוב? עכשיו היא לא נראה טוב. היא צולעת, היא ברור שהיא לא נראה טוב, לא עניין של טעם. מה אתה עושה? אתה אומר לו, ראיתי יפות ממנה? או שאתה אומר, תשמע, זכית. אתה לא חושב ככה, אתה לא מאמין ככה. מה צריך לעשות? עוד כמה שאלות. שאלה יותר חזקה, בואו נלך יותר לעומק. יושבים כמה גברים, מדברים, פטפטים, אולי זה יותר מקובל אצל גברים צעירים, ואחד אומר ככה, פטפט משהו בגנות אשתו. אומר משהו, אשתי, לא יודע מה, פדנטית, שגעת אותי, אומר איזה מילה לא יפה עליה. אחר כך האישה באה אליכם ושואלת, תגיד לי, הוא אמר עליי משהו לא יפה? הוא אמר, מה עושים? היא מכניסה אותך לפינה, אתה לא יכול להתחמק להגיד לא שמעתי. אם תגיד לא שמעתי, אתה תהיה יותר חשוד. האם עדיף לומר כמו גבר? הוא לא אמר כלום, מה זה? הוא אמר שאתה אישה נפלאה בתבל. לשקר, לשנות מהאמת בצורה נחושה, או לא, או להגיד את האמת. עוד דוגמה. זה דוגמאות שמובאות בספרים. נסו כמה חבר'ה מהעבודה, לא יודע, למסיבה. סוף שנה, היה אווירה טובה, נסו למסיבה. אחד שתה. שתה הרבה, הוא יודע לשתות, שתה. חוזר הביתה, אשתו אומרת לו, שתית? הוא אומר, לא שתיתי. היא לא מאמינה לו, הוא מתקשר לחברים בעבודה, שהיא מתקשרת לחברים בעבודה, שואלת, הוא שתה או לא שתה? מה צריך להגיד? לא עניין גדול, לא מדברים על אדם שמשקר באופן כרוני. אתם יודעים, סתם מריבה, הוא נכנס לפינה, אמר לה, לא שתיתי. מה אתה צריך לעשות? כל כך הרבה בחיים אנחנו נתקעים בשאלה, אמת או שלום?
יש לך את זה ברוסיה.
מה?
עושים אותך, אתה למד בישיבה, אתה היית במקווה, מה אתה אומר?
טוב, לשקר על הגויים זה מצווה. אני לא מדבר על
זה. אתן לך דוגמה, כששתמשנו את זה, שהיה שירותניה בנחלים, הרב עם שלו, איפה הייתם? אם יגידו שני חיים, עשו להם עונש. אז אמרו, יותר טוב להגיד שקר בשביל האמת, מה שנגיד האמת.
יפה, אוקיי, תודה. אם כן, כל השאלות האלה נשנות במשנה, בין איש לאשתו, בין חברים, הנה בין חברים, בא חבר לעבודה, מספר שהוא קנה איזה מכונית. עכשיו אתה מכיר את המכונית הזאת. אתה יודע שהוא צריך לקחת משכנתה בשביל המוסכים. נו, מה אתה תגיד לו? לא, תגיד לו יופי של רכב, היה לי, תהנה, ברוך השם. או שלוש, תגיד את האמת. כל החיים יש לנו את ההתלבטויות האלה בין האמת ובין השלום. בין האמת ובין כבוד הבריות. מה שהתורה רוצה ללמד אותנו, ואנחנו נראה עכשיו שהקדוש ברוך הוא בעצמו נוהג כך בשתי הזדמנויות, גם בספר שמואל וגם בספר בראשית, יש דברים חשובים מהאמת. בעולם שלנו יש דברים יותר חשובים וצריך לשנות מהאמת. נקרא, כתובות את זין ב', הדוגמה המפורסמת מהארון, אבל נכפסתי דוגמאות פחות מפורסמות, כתובות את זין ב', כיצד מרקדים לפני הקלה, איך משבחים את הקלה? בא החתן ושואל, נו, איך הקלה שלי? ואתה מכיר אותה, אתה יודע שהוא מסכן, מה תגיד לו? בית שמאי אומרים קלה כמו צ'י. בית שמאי הם טיפוסים של גבורה, טיפוסים של שלמות, אין חוכמות. תגידו לו את האמת שיתמודד, שיגלה את זה מוקדם. ובית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. ואמר לו, אדוני, מושלמת לקחת. אמרו להן בית שמאי, הרי שהייתה חיגרת או סומה, אומרים עליה קלה נאה וחסודה, ואם בטוח שהיא מכוערת, היא חיגרת, היא צולעת, והתורה אמרה מדבר שקר תרחק, אמרו להם בטילה לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו, הוא יגננו בעיניו. הווי אומר, ישבחנו בעיניו. אם חבר קנה אוטו, אתה תגיד לו את האמת שהוא קנה זבל של אוטו? אתה לא תגיד לו את זה. אתה תגיד לו מצוין, קנית, תסע בדרכים ישרות, יופי שיהיה לך. זאת אומרת, הלכה נקבעה כדברי בטילה, שמה? שלשמור על כבוד הבריות, לא להשפיל, לא לפגוע, יותר חשוב מלומר אמת. האמת נדחית מפני כבוד הבריות. ועוד דוגמה. רגע, אני אגיד את זה, אני אגיד את זה עוד מעט. אני אגיד את זה עוד מעט. אני אגיד את זה עוד מעט. אני אגיד את זה. אני אגיד את זה עוד מעט, שהוא לא שיקר, הוא שינה. הוא לא שיקר, הוא שינה. אני עוד רגע אומר את זה. בואו נמשיך, יבמות צמחי ב'. עוד מקרה. עכשיו למדנו שמותר לשנות מפני כבוד הבריות. שלשמור על כבוד של בן אדם, לא להלבין את פני חתן, יותר חשוב מלומר אמת. אומרת הגמרא עוד מקרים. מותר לאדם לשנות מדבר השלום. בשביל שיש שלום בית, בין איש לאשתו, בין משפחה, צריך לשנות מהאמת. השלום בין אנשים יותר חשוב מהאמת. מותר לאדם לשנות בדבר השלום, כמו שאמרו האחים ליוסף, הזכרנו את זה בתחילת השיעור, אביך הציווה, כה תאמר ליוסף, אנא סר לפשע אחיך. לא אמר, לא רצה לומר, לא ידע מכל הסיפור, לא היה יכול לומר אפילו אם היה רוצה. אז למה הם אמרו את זה? אומרת הגמרא, התורה רוצה ללמד אותנו, ששלום בית יותר חשוב מאמת. אם בא, אם אח אחד אמר לאח השני שהוא מנובל, תגיד לו, תגיד לאח הזה שהוא לא אמר את זה. אם ישאלו אותך, תגיד לא אמר. יותר חשוב, תיקח על עצמך את הסיכון, תגיד לא אמר. זה יותר חשוב. רבי נתן אומר, לא מותר לשנות מהאמת, מצווה לשנות מהאמת. זה חובה, זה לא עניין של בחירה. שנאמר, והוא מביא לזה ראיה עצומה. הקדוש ברוך הוא אומר לשאול, לשמואל הנביא, סליחה, לך תמשח את דוד למלך. עכשיו שמואל יודע שרק זה חסר לו. למשוח את דוד למלך, מה זאת אומרת? יש מלך, זה פוץ, שאול חי, יש יורש, יש יונתן, מה זאת אומרת? איך תמשח את דוד למלך? יארגו אותי. מה הקדוש ברוך הוא היה צריך לומר לו? אתה חושש שאתה שליח שלי? מה, עליי? אני אעשה שהם לא יראו שבאת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כמו שאתה אמרת, תעשה שקר לבן. תגיד להם שבאת לזבוח זבח, חצי אמת. אתה חייב להגיד את כל מה שאתה הולך לעשות? אתה גם בא לזבוח זבח, תגיד שאתה רק בא לזבוח זבח. אתה לא חייב להזכיר את כל מה שאתה הולך לעשות. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ההמצאה הגאונית הזאת להגיד חצי אמת. למרות שיש פה סוג של גניבת דעת. חצי אמת. למה? מצווה לשנות מפני השלום, לשמור על השלום בין שאול לדוד. מצווה לשנות שנאמר ויאמר שמואל החלך למשוח את דוד ושמע שאול והרגני. אומר לו השם, תגיד שבאת להקריב זבח. ויותר מזה, אצלנו בפרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא משנה מפני שלום בית. באים המלאכים ואומרים עוד שנה שרה תלד. שרה מתחילה לצחוק ומה היא אומרת? אני ילד, תסתכלו על בעלי. אני ילד, הגבר שלי בן 99, איך אני ילד? הקדוש ברוך הוא מתגלה ואומר, למה שרה מגחכת מזה שהיא תלד ואומרת ואני זקנתי? הרי אני זקנה. היא לא הזכירה שהיא זקנה, הזכירה שבעלה זקן. הקדוש ברוך הוא פשוט שינה את המציאות, שינה את מה שהיא אמרה. למה? כי שלום בית יותר חשוב מלומר את האמת. פשט, שלום בית יותר חשוב מלומר את האמת. שיש שלום בין אנשים יותר חשוב מלהגיד דברים כהווייתם. גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו. דמעיקר אמרה שרה, אדוני זקן. אך כאשר השם שאל למה צחקה שרה, אמרה ואני זקנתי. הוא לא אמר למה היא אמרה שאברהם זקן, הוא אמר למה היא אמרה שאני זקנתי. מה אנחנו בעצם רוצים לומר? ספר בראשית רוצה להעביר לנו גם ברמה של בן אדם לחברו, אצל אברהם ושרה, אצל אחי יוסף, לומר לנו יש מקרים שבהם השקר או לא השקר, השינוי מותר, אני אדגיש עוד מעט ההדגשה הזאת, שהשינוי מותר, השינוי יותר חשוב מהאמת. ועוד מקרה אחד וזה נוגע לענייננו. עכשיו אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, בואו נלך, אולי לפני זה אני אספר סיפור חסידי, בואו נלך לסיפור של עשיו, שיעקב הולך ומערים על אבא שלו, ממש בצורה מפורשת, מוצאים ממנו את הברכות. מה היתר ההלכתי לזה? אומר הרבי, זה כתוב במפרשים אחרים, אבל הבאתי את זה מהרבי, הוא אומר מותר לרמות על רמאי. מותר לרמות על רמאי. אם מישהו הוציא ממך כסף במרמה, ואין לך דרך להוציא ממנו את הכסף, התקשרת אליו, פנית אליו, התחננת אליו, אין דרך. אם אתה יכול לרמות אותו ולהוציא ממנו בלי שהוא ידע, מותר לך לעשות את זה. כי זאת הדרך להציל מיד הרמאי. כן. כן, נכון. מאיפה לומדים את זה? יעקב אבינו. כשיעקב הגיע לשם, אומרת הגמרא בבבא ק"ג, רחל אמרה לו, אבא רמאי, לא תיתן לך להתחתן איתי? הוא אומר לו, סליחה, כתוב בספר תהילים, הוא היה לפני התהילים, אחר כך כתוב בתהילים, אם עיקש, תטפל. אם עיקש, בלשון התורה עיקש זה לא עקשן. עיקש זה מי שהולך בדרכים עקומות, אם עקומים, תתעקם. מי שהולך בדרכים עקומות, מותר להתעקם איתו. אז זה היתר ההלכתי. אני רוצה לספר על זה סיפור. היה פעם בעיירה היהודית, פעם בעיירה איזשהו יהודי שלא הייתה לו פרנסה. אז הוא החליט לנסוע לחוץ לארץ. במדינה רחוקה, אני יודע לאיפה, לאיסטנבול, טורקיה, איפה שהוא פעם עושים כסף, לעשות איזשהו מסחר. היה שם 3 שנים, הרוויח הרבה כסף. באמת, הכיסים התמלאו בכסף, יכול לחזור הביתה, לפנק את האישה והילדים. היה ערב פסח, הוא מחפש טרמפ חזור לחג, ואז הגיע לשם לאותה עיר איזשהו עגלון חשוב מהארץ, שבא, לא עגלון, סוחר יין, שבא עם עגלות להביא יין משם לארץ. הוא ניגש לסוחר יין הזה, אמר לו, תראה, אתה אדם כל כך עשיר, יש לך הרבה עגלות, אני אעלה איתך לעגלה שלך, יחזור איתך הביתה. בשמחה רבה, מבקש טרמפ, מה אכפת לי? הוא עולה איתו לעגלה, וכל הזמן הוא רק ממשש בכיסים עם הארנק הגדול שבשבילו הוא עבד 3 שנים. מגיע ערב שבת, והם חונים, אבל מה הוא יעשה עם הארנק? הוא לא מכיר אף אחד. ואיפן כה וכה, היער כי אין איש, חשב אף אחד לא רואה אותו, הכביא את הארנק בין החביות, אמר, מה יכול לקרות? היין לא ישתה את זה. היה רגוע. מוצאי שבת, איך שיוצאים 3 כוכבים, הוא רץ לעגלה, הארנק לא נמצא. זה ברור, העגלון כנראה ראה אותו מחביא, זה חמד את הכסף. הוא ניגש לעגלון, אומר, תרחם עליי, 3 שנים לא הייתי בבית, איך אני אחזור כמו שיצאתי, אשתי תזרוק אותי מהבית, 3 שנים הילדים לא ראו אותי. העגלון אומר, אתה לא מתבייש, אני עשיתי לך טובה, לקחת אותי טרמפ, אתה עוד מאשים אותי, אשמות, אני לא דם, אסור לעשות טובות ליהודים, אתה רק מפסיד מזה, התחיל לצעוק עליו. היהודי מסכן, מגיע העירה, לא הולך הביתה, רץ לבית של הרב. אומר, רבי, תציל אותי, הבן אדם שדד אותי, ומה זה שדד? זה כבשת הרש. את מה לקח? אומר הרב, אל תדאג, יהיה בסדר, לך הביתה, יהיה בסדר. טוב, אחרי שבוע העגלון מגיע לרב, לבקש הכשר על היין. עכשיו, אומר העגלון, אומר הסוחר, כבוד הרב, אתה מכיר אותי, כל השנים אני לוקח מהסוחרים הכי מעודרים, הכשרים הכי מעודרים, הכל בסדר, אני בעצמי ליוויתי את כל הפרויקט, הכל בסדר. הרב מוציא את הנייר מכתבים לכתוב לו, אבל אומר, תשמע, יש רק בעיה קטנה, היה פה יהודי שאומר שהוא נסע איתך טרמפ בעגלה שלך, והכביא את הארנק בין החביות, והארנק נעלם. נו, התחיל העגלון, הסוחר הזה לצעוק, היהודי הזה גנב, הטרמפיסט הזה, מה הוא רוצה מהחיים שלי, רמאי? אומר הרב, אבל איפה הארנק שלו? אומר העגלון, אני יודע מי, אולי עלה איזה גוי שם, ולקח את הארנק, גנב אותו. אומר הרב, מזה אני חושש. אם העגלון לקח את הכסף, הוא גם בטח רצה להגיד לך, אם אחרי שהוא הרוויח את הכסף. אז הוא בטח פתח את אחת החביות ושתה קצת. אני לא יודע איזה חבית זאת. אז כל החביות זה יין נסך, אני לא יכול לתת לך הכשר. השיר לא צריך לעשות חשבון בשביל להבין שהוא יצא מופסד בכל הסיפור הזה. נאלץ להודות, אמר כבוד הרב, אני מודה שזה אני. אומר הרב, תחזיר לו ותפצה אותו וכו'. מותר לרמות רמאים. אם הגונב מגנב פטור, אם הדרך היחידה להוציא ממנו זה היה ברמאות, זה הפשט, אומר הרבי בליקוטי שיחות חלק חף עמוד 150, מצאנו בהלכה דוגמאות לכך, שמותר לנהוג בהוראת שעה שלא כפי ההלכה. וכך יעקב היה איש תם, אבל כאשר עשיו נהג לרמות, יעקב אבינו היה איש תם, איש ישר, שהולך בישרות. אבל הוא ראה רמאות. הוא ראה אדם שכל היום צד בעלי חיים. ובלילה בא לאבא, לובש את הגלימה של הרב הראשי, ובא לאבא ועושה לו ככה. מה היה בישיבה ככה? מה למדו בישיבה ככה? יעקב מתפוצץ, ובשביל זה אבא אוהב אותו, ובשביל זה אבא מכבד אותו, ואבא מפנק אותו, ובסוף מתן לו את הברכות. מה יעקב צריך לעשות בתמורה? ללבוש את אותה גלימה. אתה מתחפש ליעקב, אני אתחפש לעשיו. אתה מתחפש לצדיק, אני אתחפש לרשע. אז יעקב אבינו מחזיר לו באותו מטבע כדי להוציא ממנו את הברכות. כך יעקב היה איש תם, אבל כאשר עשיו נהג לרמות את אביו, ומכוח זה רצה יצחק לתת לו את הברכות, אז יעקב באפו במרמה ולקח ממנו את הברכה. וכאן אני רוצה לתת הברה גדולה. הרבי פעם דיבר על זה בשיחה, ואמר הברה שהיא מאוד מאוד חשובה, לא חוכמה להקשיב לכל מה שאמרתי עד עכשיו ולא להקשיב עכשיו, זה מאוד חשוב. הרבי אמר צריך לקרוא מה כתוב בגמרא, מותר לאדם לשנות מפני השלום. לא מותר לשקר מפני השלום. מותר לשנות מפני השלום. מה ההבדל בין לשקר ללשנות? לשקר זה לומר דבר תלוש מהמציאות. אומר הרבי, זה אסור אף פעם. למה? כי ראינו מה השקר גורם. מחכים אותך, שקר אחד תמיד מביא לשקר שני, אין לדבר סוף. יש בגמרא סיפור כל כך יפה על זה, על רווחיה. רווחיה לא הסתדר עם אשתו, ככה הגמרא מספרת. יש כל מיני סיפורים על הסכסוכים ביניהם. עכשיו היא הייתה רוצה להרגיז אותו. אז כשהוא היה מבקש אפונה, היה מקבל דלעת. כשהיה מבקש דלעת, היה מקבל נעה, מבקש תה, מקבל קפה, מבקש קפה, מקבל תה. סתם להרגיז אותו. הילד שלו מאוד ריחם עליו. הילד חכם, מה עשה? כשאבא אמר, לך לאמא, תבקש כוס תה, מה אמר הילד? אבא רוצה קפה, וככה הוא קיבל תה. אבא לא מבין. מה, התחילה לאהוב אותו אחרי 50 שנה? לא הבין מה קרה. שאלת בן, מה אתה עושה? אז הבן אומר, החליפו דוחתיו, אני מחליף את הבקשות שלך. אומר האבא, למדו לשונם לדבר שקר. אל תעשה את זה, אל תרגיל לשונך לדבר שקר. זאת אומרת, שקר אסור אף פעם לומר. למה? כי שקר אחד תמיד יביא שקר שני. שקר אסור אף פעם לומר. מה מותר? לשנות. זאת אומרת, צריך לומר דבר שהוא יכול להיות אמת. מה זה יכול להיות אמת? כמו שאתה אמרת. כשאדם אומר לחתן שהקלה יפה, זה לא שקר. כי כל קלה יפה בעיני חתנה. אתה לא חושב שהיא יפה, אבל הוא כן חושב שהיא יפה. כשאתה אומר לבן אדם שקנה אוטו, שהאוטו הזה הוא טוב, בעיניו זה נכון. זה אמת שהיא בעיני המתבונן. אצלו זה נכון. אתה צריך לומר אמת שהיא יכולה, שקר שיכול להיות אמת. לשנות מפני השלום, אף פעם לא לשקר מפני השלום. והדוגמה המפורסמת זה אהרון הכהן. אהרון הכהן היה שומע על שני חברים שהסתכסכו, שני שותפים שהסתכסכו, מה היה עושה? הולך השותף הראשון ואומר לו, אל תשאל, השותף השני בדיכאון. לא הולך לבית כנסת, לא מדבר עם אנשים, לא יודע איך להשלים איתך. הוא שואל אנשים, מי יכול לעשות את התיווך, את הגישור, הוא לא יודע איך עושים את זה. השני שומע את זה, אומר, וואלה, הוא רוצה להשלים איתי, לא ידעתי, אז בוא אני לחסה איתו שולם. אומר הרבי, אהרון לא שיקר, כי בעומק ליבו, כל יהודי רוצה להיות בשלום עם חבר, כל סכסוך הוא מצוקה. יש אדם שרוצה לריב? יש אדם שנהנה להיות מסוכסך? מי נהנה להיות מסוכסך? איזה בני זוג נהנים להיות מסוכסכים? זה מחפה על איזושהי מצוקה. מה אהרון עשה? בעומק ליבו הוא רוצה להיות בשלום. אז הוא אמר את העומק, לא אמר את הפשט. צריך לומר שינוי מהאמת ולא שקר גמור. אוקיי, זו הייתה הערה והעברה מאוד מאוד חשובה. עד כאן דיברנו ברמת הפשט. שוב, מה אמרנו ברמת הפשט? התורה רוצה ללמד אותנו. שלפעמים מותר לשנות מהאמת, לא רק מותר, מצווה לשנות מפני מהאמת, יש ערכים יותר חשובים מהאמת. עכשיו אני רוצה ללכת בעיניי לעיקר השיעור. הרבי לומד את כל זה ברוחניות, בקבלה, הזוהר שאתה הזכרת קודם. לומד את זה בצורה מאוד מאוד עמוקה. רעיון גדול מאוד, היה שווה לבוא היום בשביל לשמוע את זה. אני אספר לפני זה סיפור שכבר סיפרתי לא מזמן. יש יהודי בקריית מלאכי שקוראים לו רבי מאיר זיילר. רבי מאיר זיילר הוא איש מאוד עשיר, יש לו מפעל של בדים, פלוקטקסט, מפעל שמייצר וילונות, בדים כביסים, מאוד מאוד התעשר. הוא הגיע לארץ גם כן בשביל אחרי מלחמת יום הכיפורים, אז חמיב, שהיה איש עשיר בעצמו, משפחת דייש, ניגש לרבי ושאל מה אפשר לעשות למען הארץ. פה אחרי מלחמת יום כיפור היה כזה דיכאון, כזה דכדוך, איך אפשר לעזור פה ליהודים בארץ? הרבי אמר לו, צריך להקים מפעלים בארץ. צריך לשלוח פה אנשים עם כסף, עם ארץ, עם יוזמה, שיקימו פה מפעלים. עכשיו הוא כבר היה אדם מבוגר, אז החתן שלו הצעיר, אמר מאיר זיילר, אני עם אשתי ותינוקת, אנחנו בתחילת החיים, אנחנו נעלה לארץ. עלה לארץ, קיבל את הליווי הכלכלי מחמיב, והקים פה מפעל בדים מאוד מאוד מצליח, משפחה התעשרה מאוד. עכשיו, כשהוא התחיל עם הבדים, העסק התחיל להתרחב, הוא רצה להרחיב אותו עוד ועוד, פה הייתה מדינה קטנה, לפני 40 שנה, גם היום נשארנו מדינה קטנה, כמה אפשר להרוויח פה? הוא הבין שהוא צריך לנסוע לאירופה. אירופה זה ארץ האופנה, שם אפשר לעשות כסף. אז הוא התחיל לנסוע לתערוכות במילאנו, בפריז, בציריך, בכל המקומות, בכל ערי האופנה הגדולות, למכור את הבדים שלו. פה הייתה לו בעיה גדולה. התערוכות היו מתחילות בדרך כלל בימי רביעי, נמשכות עד יום ראשון. מה הוא יעשה בשבת? איך עובדת התערוכה? זה אולם ענק של מאות בודקס כאלו. פתאום שלא יהיה סגור? אחד? הסתכלו עליו כמו אדם שלמה, זה בשביל מה באת לפה? אדם לא רציני, עדיף לא לבוא מאשר לבוא ולסגור ושתהיה סגור. אבל הוא לא התלבט, יהודי ירי שמיים, יהודי כשר, כל יום שישי, בשתיים בצהריים, היה תולה שלט קטן על הדלת, החנות סגורה לרגל יום המנוחה היהודית, היא פתח שוב במוצאי השבת. פעם הוא היה אצל המזכיר של הרבי, הרב חודקוב, והנוסע הרבה לניו יורק, חמיב משם, והוא מספר לרב חודקוב מה שקרה לו, שהוא לא יודע מה לעשות עם העסק, והוא התחיל לכתוב החנות סגורה, ותולה שלט שעתיים לפני שבת שהחנות נסגרת. הרב חודקוב שמע, סיפר את זה לרבי. אחר כך הוא יוצא ואומר שהרבי אמר, אתה לא נוהג נכון. את השלט על סגירת החנות בשבת, אתה צריך לתלות ביום רביעי בבוקר, כשאתה פותח את התערוכה. מה פשט? בפשטות הרבי התכוון לקליינטורה שלו, ככה הוא הסביר לי זיילר. הרבי התכוון לדאוג לקליינטורה שלו. אנשים באים ביום שישי בצהריים, רואים שהבודקה סגורה, מה יעשו? אבל אם אתה תתלה את השלט ביום רביעי בבוקר, יבואו אליך הראשונים. כי הם ידעו שאתה סגור בשבת, אתה צריך לבוא קודם. אז הרבי פשוט רוצה לדאוג לקליינטורה שלו. אבל בעומק מה שהרבי אמר לו, תגיד לי, אתה חושב שאתה נוסע לאיטליה בשביל לעשות כסף? אתה נוסע לאיטליה בשביל להיות שגריר של השבת? בשביל לספר ליהודים שעוברים בתערוכה הזאת ששבת מתקרבת? אז אם אתה יכול לפרסם את השבת ביום רביעי, למה לעשות את זה ביום שישי? אומר הרבי רעיון עצום. כל יהודי צריך ללבוש את בגדי עשיו. התורה רוצה ללמד אותנו שבשביל לכבוש את העולם הזה ולתקן אותו, אתה חייב ללבוש עליך את בגדי עשיו. מה הכוונה בגדי עשיו? שבת כולנו ישראל. כולנו יהודים. כולם חולצות לבנות, כולם מכנסיים שחורות. רואים אתה יהודי? הכל בסדר. מגיע יום ראשון, אתה צריך ללבוש בגדי עבודה. זה את הגלימה של העורך דין, זה את החליפה של המהנדס, זה את הסרבל הכחול של התעשיין, צריך ללבוש את בגדי עשיו. בבגדים לא רואים אליך הבדל בין יהודי לגוי, אתה נראה כמו כולם. אבל עם בגדי עשיו אתה יכול לתקן את העולם. אתה הולך למפעל איפה שאתה עוסק בו, אתה מכיר יהודים, אתה פוגש אותם, אתה אומר להם וורט, אתה מארגן תפילה במניין, אתה קובע קופת צדקה בעסק, אתה תולה שלט שבת מתקרבת, אתה עושה מבצעים, אתה מקרב אנשים. אתה יכול לתקן את העולם. מה שהתורה רוצה ללמד אותנו עם לבישת בגדי עשיו, שזאת הדרך לתקן את העולם. זה לא מותר לשנות, זה מצווה לשנות. זאת הדרך לקחת את הניצוצות של עשיו. בכל מקום יש ניצוצות רוחניים. גם במפעל הזה וגם בתחנת דלק ההיא וגם במטבח ההוא. איך תתקן את הניצוצות האלו? עם בגדי יעקב, תישאר בכולל. כל השבוע עם חולצה לבנה של תלמיד חכם. אז מה תתקן? אתה תתקן את בני ברק. אתה רוצה לתקן את העולם, לתקן כל מקום, ללמד יהודים נוספים על הקדוש ברוך הוא. איך? אתה צריך לרמות את היצר הרע. איך מרמים את היצר הרע? ללבוש את בגדי עשיו. אתה צריך להיראות כביכול כמו עשיו, כאשר המטרה הפנימית שלך היא יעקב. היא לתקן את העולם ולשנות ולזכך אותו. אז המסר הגדול של פרשת הברכות היא שככה צריך להיות. כל יהודי צריך ללבוש עליו את בגדי עשיו, בגדי שהוא יוכל ליצור מגע עם העולם, ולהתקרב אל העולם, ולשנות ולתקן ולזכך אותו. אז הקדוש ברוך הוא זיכה שכל יהודי נמצא פה, כולם אנשים עובדים, כל אחד פוגש אנשים, הוא לובש על עצמו את בגדי עשיו. צריך לחשוב מה אני עושה עם זה, מה אני מקרב, מה אני מלמד, איך אני שגריר של הקדושה, איך אני מעביר עליי את מה שאני יודע. הרבי הוסיף, רעיון חסידי גדול, אני מביא את זה משיחה אחרת, שהאמת היא שככה מתקנים את היצר הרע. כי כמו שאתה הזכרת מהזוהר, מה השיטה של היצר הרע? איך היצר הרע משנה אותנו? עם רמאות, על הנחש. והנחש היה ארום. כל חטא מתחיל עם רמאות. הוא בא אלינו כמו ידיד, כמו חבר. איך מתקנים אותו? עם רמאות חזרה. לרמאים מחזירים ברמאות. אתה מתחפש לצדיק? אני אתחפש לראש. אין בעיה. אני אתחפש, ילבש על עצמי את בגדי עשיו. את הבגדים כביכול הרגילים של היום-יום, וככה אני אתקן את העולם, ככה אני אזכך את העולם, אני גם מעלה את הניצוצות וגם מתקן את הרמאות של היצר שאיתה הוא מוריד אותנו. בואו נקרא שני קטעים נפלאים מהתורה של הרבי, מובא מספר 5, תורת מנחם תשי"א עמוד 222. הטעם שברכות יצחק ליעקב היו צריכות לבוא בדרך מרמה דווקא. שאלנו, את לא יכולה לדבר? את בעלך 85 שנה, את לא יכולה להגיד לו בצורה נורמלית? לא, הקדוש ברוך הוא רצה שזה יבוא בדרך מרמה. כי ככה מתקנים את העולם. היצר הרע מרמה אותנו, אנחנו נרמה אותו חזרה. לפי שנפילת ניצוצות הקדושה על ידי חטא צדת הייתה במרמה, כמו שכתוב, הנחש היה ערום. לכן גם סדר העלאתם על ידי יעקב, אתה הזכרת את הזוהר, כתוב על יעקב בגמרא, שפניו של יעקב אבינו היו דומות לפניו של אדם הראשון. יעקב אבינו היה גלגול של אדם הראשון, בא לתקן את החטא של אדם הראשון. החטא של אדם הראשון איך נעשה על ידי מרמה? יעקב אבינו אומר, אני ארמה חזרה. עם המרמד הקדושה שלי, אני אתקן את המרמד הקליפה, את השטוד הקליפה שעשה היצר. יעקב אבינו, שהוא מעין אדם הראשון, כנאמר בגמרא שפניו של יעקב אבינו דומות לפניו של אדם הראשון, צריכות להיות בדרך מרמה, כמו שכתוב, אם יקשתי את הפעל. מה המשמעות של המרמה? אמרנו, ללבוש את בגדי עשיו. כשאתה יוצא לעבודה, אתה לא נשאר בבית כנסת, אתה לא נשאר במקום של תורה. אתה לובש בגדים של אדם של חול, לכאורה כמו כולם, כמו כל הגויים. אין הבדל בינך לבין כולם. אבל הכוונה שלך היא כוונה קדושה. אתה מתקן את המקום, מזכך את המקום, ככה אתה שווה, מעלה את יצורות הקדושה שנפלו שם. אומר הרבי בליקוטי שיחות חלק ג' עמוד 795, בכדי לקבל את הברכות האלוקיות, רבקה עשתה כמה ענייני רמייה, ויעקב לבש את בגדי עשיו, שהוא במקורם בגדי נמרוד, שהמריד את העולם נגד השם, ומכך ההוראה לכולנו. הגישה של יהודי לענייני העולם היא באופן של רמאות. כולנו צריכים להיות רמאים. לכאורה לעסוק בענייני גשמיות, אכילה, שתייה וכן הלאה. מה ההבדל בין יהודי שאוכל לגוי שאוכל? כולם נראים אותו דבר. אך הכוונה בכל האכילה היא לשם שמיים. הוא אמנם לובש את בגדי עשיו, אבל הכוונה שלו בכך היא לגאול את ניצוצות הקדושה שנפלו שם. אם לא אכפת לכם עוד שתי דקות ממש, אני אסיים בעוד סיפור מיוחד מאוד, מתקרבים לחודש כסלב, שבת יברכים כסלב, יוטט כסלב. ספר סיפור נפלא. איש יהודי, כבר הזכרתי אותו בעבר, היה... מה? רביעי חמישי. חמישי שישי, סליחה. חמישי שישי, אני מצטער. אז... היה יהודי בארצות הברית שקראו לו פרופסור ולוול גרין. פרופסור ולוול גרין היה פרופסור לאפידמיולוגיה, חקר החיידקים, איש מאוד מפורסם בקהילה המדעית בארצות הברית, היה אפילו חבר בצוות שחקר אם יש חיים על המאדים, איש באמת מאוד מפורסם. עכשיו הוא התקרב והתחזק ליהדות, והרבי מאוד מאוד השתמש בו, מאוד ניצל אותו. למה? כי הוא לבש את בגדי עשיו. הוא היה אדם מפורסם, אדם משפיע, אחד האנשים הכי חשובים בקהילה המדעית בארצות הברית בתחומו. ואדם כזה שבא עם זקן ובא עם פאות ומדבר על אמונה באלוקים, זה נתפס אחרת לגמרי. אז הרבי שולח אותו לשליחויות כאלה של בגדי עשיו, שולח אותו לשליחויות לדבר באוניברסיטאות, בקמפוסים, בתי כנסת רפורמים, להראות שאפשר להיות מדען עם כיפה ופאות, אין שום בעיה, זה עובד ביחד. יום אחד הוא מקבל הזמנה לדבר בבית כנסת קונסרבטיבי בדטרויט. הוא רגיל להגיד כן, אבל הוא בודק את היומן, זה ליל יוטט כסלו. אומר לעצמו עד כאן. ליל יוטט כסלו לשבת עם רפורמים, לשבת עם קונסרבטיבים, זה כבר יותר מדי בשבילי, הוא בא להגיד לא. אבל מצד שני, הוא ידע כמה הרבי נהנה מההרצאות האלו. אז הוא אמר לעצמו מה הבעיה, הוא בירר מתי ההרצאה, 19:00, נו 19:00 בחבד, זה עוד לא מתפלל עם מנחה אפילו. מה הבעיה? אני אסיים את ההרצאה שם ב8:30, לך יתוועד בחבד, אין שום בעיה. אישר את ההרצאה. ערב יוטט כסלו, הוא נוחת בדטרויט, מגיע שם למריות, למלון שהזמינו אותו, מרים, מחפש ספר טלפונים במגירה במלון. חבד האוז, מרים טלפון לבית חבד בדטרויט, שואל שלום, אפשר לדבר עם הרב שם טוב? אומרת המזכירה, הרב שם טוב לא כאן, השליח לא כאן, איפה הוא? מה זה איפה הוא? נסע לרבי לניו יורק, להתוועדות של יוטט כסלו. אז מתי ההתוועדות כאן? אין כאן התוועדות, השנה כל השלוחים נסעו לרבי ליוטט כסלו. הוא הרגיש בזוי. הם ישבו ב-770 עם הרבי בהתוועדות הגדולה, והוא יישב עם הקונסרבטיבים, נהדר. הוא התוועד איתם ביוטט כסלו. נשבר. הוציא דף של המלון, וכתב על הנייר שיש לו במחדר, מכתב לרבי, רבי, תשמע, לא יכול יותר. לאן אתה שולח אותי? החסידים שלך יושבים נהנים ואני אהיה פה. ושלח את זה מיד למזכירות. תוך כמה שעות הוא קיבל מכתב חזרה. והרבי כתב לו כך. כשאתה יושב עם קונסרבטיבים בליל יוטט כסלו, ומדבר איתם על תורה ומצוות, אתה יותר קרוב אליי מאלה שיושבים על ידי בהתוועדות. זה הרעיון. בשביל לכבוש את העולם צריך ללבוש את בגדי עשיו. צריך להיראות כאילו כמו כולם. ללכת למקומות יותר רחוקים של אנשים זה, אבל כשאתה מתקרב ואתה נראה כמו כולם, אתה יכול לגאול את הניצוצות שיש שם. אז פרשת הברכות זה לא פשלה, זה לא טקר, זה הדרך, התורה רוצה ללמד אותנו, ככה משנים את העולם הזה. אוקיי.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.